חברים, אנחנו נחזור בכמה מילים איפה היינו. בפרק ה' ראינו אותה על מיטתה. אני ישנה וליבי ער. הדוד דופק והיא פשטה את כותנתה, ככה היא תלבש אותה, והיא יוצאת אחריו אחרי שכבר הוא בעצם עזב. והיא יוצאת לאיזשהו מרדף, ניסיון להשיג אותו, ולא מצליחה כמובן, ביקשתי ולא מצאתי, השומרים מכים, פוצעים אותה, אנשי החוק, העולם, המציאות דוחה אותה, נותנת לה מכות, והיא משביעה, רואה את בנות ירושלים, אומות העולם, אמרנו, ואומרת, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, אמנם דחיתי אותו, אבל אני חולת אהבה. והנה הן שואלות אותה, מה דודך מידות היפה בנשים? כאילו, בואי תספרי לנו עליו. והיא מספרת להן את כל הפסוקים שראינו אותם בפעם הקודמת, מתארת אותו. ובפעם הנוספת, אחרי שהיא סיימה לתאר, אז הן בעצם ממשיכות ושואלות, ושואלות אותו, אנה הלך דודך היפה בנשים? אנה פנה דודך ונבקשנו עמך? וגם פה היא עונה להם. זו המסגרת שאני רוצה שהיום אנחנו נתמקד בה, וננסה להבין מה בעצם מתרחש כאן בינינו לבין בנות ירושלים במובן הזה. אז בואו נתחיל. אם כן, הן פוגשות אותה, כשהיא הייתה בעצם ברגע משבר. היא לא קמה, היא פישלה. איכוני, פצעוני, נסו את רדידים מעליי, שומרי החומות, איבדה הרבה מגובה, חטפה מכות. והנה היא פוגשת אותן, והן מבקשות לדעת, הם רואים שהן קשובות בעצם אליה, אפשר לומר, מה דודך מדוד, היפה בנשים, היפה בנשים זה אומר שהם נותנים לה מקום, הם לא מבזים אותה, קוראים לה כך, אף על פי שבעצם זה ביחס אליהן, יש פה דבר מאוד מאוד לא מובן מאליו, הראייה שלהם, מה היתרון בעצם שלה ביופי, נשים שאומרות על מישהי שהיא יפה מכולן, זה לא דבר פשוט, זה דבר שהוא באמת צריך להבין אותו. אבל בכל אופן, כן, אז את משביעה אותנו שאת חולת אהבה, אז בבקשה בואי תשתפי אותנו, מה דודך מדוד? והנה היא מתארת אותו, אמרנו מתחילה למעלה, מתחילה אולי באיזשהו ביטוי רוחני שבא לידי ביטוי בצח והאדום, הדגול, הגדול, הדגול מרבבה, יותר מרבבה של אנשים, הוא גדול מכולם. והיא הולכת ומתארת בעצם אותו, מלמעלה עד שוקב עמודי שש, מיוסדים על אדני פז, מראו כלבנון בחור כארזי. אנחנו בפעם האחרונה אמרנו שזו פעם ראשונה שהיא הולכת לדבר כזה. והליכה לדבר כזה, לא הייתה בה אילולי אומות העולם בעצם מזמינים אותה בנות ירושלים, בואי תתארי לנו אותו בכלים שלנו, זה הכלים שלנו, אין לנו כלים אחרים. היא לא יכולה לתאר אותו שם, היא מתארת אותו פה, ובעצם התיאור הזה הוא איזה תהליך שהיא עוברת, שהיא בעצם מסוגלת עכשיו לתרגם את המפגש שלה איתו, הגבוה הזה, לתוך העולם, לתוך כלי העולם. וזה תהליך שקיים לאורך כל המגילה פה, שלקחת את הקדוש ברוך הוא המופשט ולהוריד אותו לעולם, לתוך המציאות, ולגלות אותו בעולם, במציאות, וזה בעצם מה שהן גורמות לה כתוצאה מהמציאות הזו. אז אם כן, מצד אחד היא עונה להן, ואם אנחנו נשאל, מאיפה לקחת את הדימויים הללו? מאיפה בא לך באמת הכיוון הזה, המחשבה הזאת, התיאורים האלה? אז התשובה תהיה, אני הסתכלתי על מה שהוא אמר, ומשם אני למדתי. זאת אומרת, הוא שיבח אותה במקומות האלה, הוא תיאר בה בעצם איזשהו תהליך שגם מתחיל בתאורה מלמעלה, עינייך, שערך, שינייך, שפתותייך, רקתך, ממש, הוא התחיל מלמעלה ותיאר אותה, את גופה, והיא עכשיו עושה בעצם אותו דבר אליו. במובן הזה, הוא בעצם המוביל, כאילו זה איזשהו דבר שבא ממנו, היא למדה את השפה, היא למדה את השיטה, היא למדה, וכן, אז היא בעצם מגלה עכשיו ביחס אליו את אותו דבר שהוא גילה בה, כך מצד אחד. אני חושב שבמובן הזה יש פה איזה דבר רחב שאולי אפשר לומר שהתלמוד הבבלי בחר לפתוח בו את מסכת ברכות, את העיקרון הרוחני הזה. שם הפתיחה למסכת היא תנא היכן. מה זה תנא היכן? תנא היכן הוא עומד. מה זאת אומרת היכן הוא עומד? איך הבנתי? מכירים את ה... נכון? כאילו, אתה אומר מהמתי? רגע, תתחיל לפני שאתה אומר מהמתי, באיזה זמן? תגיד את הדבר בעצמו. והתשובה, עכשיו לא שואלים מה המקור, מנהלן יליף. זה בתשובה השנייה, מבריאתו של עולם, יליף מבריאתו של עולם. אבל השאלה והתשובה הראשונה זה לא יליף, זה לא לימוד. תנא היכן, איפה הוא עומד כשהוא אומר את דבריו? איפה הוא עומד, זה כתוב בצורה מוחשית, כאילו. והתשובה, תנא אקראי, עומד על התורה שבכתב. אני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד רחבה. היא אמירה פנימית, שהיא גם אמירה פיזית, פה, שבעצם לומדים את זה ובשוכבך ובקומך, תנא אקראי ובשוכבך ובקומך, אבל לא אומרים תנא ובשוכבך ובקומך, לא, תנא אקראי, אמירה ערכית. יש פה המילים מאוד מאוד מדויקות. ותנא אקראי אומר, התנא השונה, תורה שבעל פה, שעכשיו התחלנו אותה במסכת ברכות, היא עומדת על תורה שבכתב. מאיפה אתם יודעים משהו? תלמד תורה שבכתב, תבין את התשתיות שלה, ותראה, היינו שם ומשם לקחנו. וכל כך הרבה דברים, בעצם כל העולם בנוי ככה. אנחנו גם, עולם הבריאה, אנחנו לומדים אותו, וכל מיני יצירות של בני אדם, בעצם על מה הן מושתתות? מסתכלים על העולם, איך הוא עשה את זה, אומרים, טוב, גם אנחנו נעשה את זה, נכון? מסתכלים איך אף הציפור, אומרים, בואו, שיהיה לנו מטוס. מסתכלים על צניעות מחתול, אומרים, בואו נהיה גם אנחנו צניעים. כל ההתנהגויות שלנו בסופו של דבר, בעומק, הן באות או מהעולם או מהתורה, ששניהם בעצם מקור אלוהי. אז הייתי אומר שגם פה, אני קצת גלשתי, אבל גם פה היסוד הזה, שבעצם יש פה נקודת מוצא, נקודת מוצא שהיא, כן, הוא בעצם עשה את הדבר הזה, הוא תיאר אותה, ועכשיו בעצם היא באה ועושה את אותו דבר. כיוון שנגעתי במסכת ברכות, אני לא אכנס לסוגיה שם, אני רק אגיד במשפט אחד, שבאמת יש שם שתי תשובות. תשובה אחת, תנא אקראי, התנא עומד על התורה שבכתב, דכתיב ובשוכבך ובקומך. וכמו אומר, התשתית המושגית העמוקה של לילה ויום בקריאת שמע, זה בשוכבך ובקומך, זה הפרשה. והתירוץ הנוסף, יליף מבריאתו של עולם, לא אקראי. בריאתו של עולם זה משהו אחר, זה לא התשתית, אבל גם שם אפשר להגיע למסקנה דומה, אף על פי שזה לא, מה שאמרתי הרגע, שעומד על משהו ויוצר לו העתקה, כאילו יוצר לו את ההמשכה, בעצם ללמוד את מערכת המושגים וליצור כדוגמתה, זה קיים ביחס לבשוכבך ובקומך, זה לא קיים ביחס לבריאתו של עולם, מסיבות שהן לא קשורות אלינו כרגע. טוב, אז אנחנו ממשיכים. אחרי ההקדמה הזאת, אז בעצם נשאר לנו לקחת את פרק ד', את מה שהוא אמר, את פרק ו' מהעבר האחר, ובואו קצת ננסה לראות במה היא שונה ממנו. זאת אומרת, הוא כבר עשה את הדבר הזה, הוא תיאר אותה בצורה הזאת, היא עכשיו שומעת אותו, מהדהד, והיא חוזרת ומתארת דבר דומה. אני שואל, מה היחס ביניהם? במה שונה כל אחד? אז אני מזמין את כולנו, אני ככה ראיתי כמה הבחנות, אבל אני ממש מרגיש בפתח, ואני מזמין את כולנו להוסיף הבחנות. אז בואו תסתכלו על הדף, ואני אגיד כמה דברים, אבל זה פתוח וזה הרבה יותר ממה שאני אומר. אז בואו נסתכל. אם כן, הנך יפה רעייתי, הוא אמר לה, הנך יפה עיניי חיוני מבעד לצמתך, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולן בהן. זה מצד אחד, ומהעבר השני, דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתמפס, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. איזה הבדלים אנחנו רואים? אז קודם כל, אי אפשר לא לראות, שהוא פונה אליה בגוף נוכח. והוא שר לה שיר אהבה. או אומר את הדברים האלה כאהבה. היא מדברת בגוף שלישי. למה היא מדברת בגוף שלישי? כי היא לא עומדת מולו, היא לא מדברת אליו. אליו ככה? היא עוד לא שם. דבר כזה, ממנה אליו, זה לא אפשר. אבל כשהיא מתארת לבנות ירושלים אותו, אז אפשר. אבל זה לא אפשר, אתם מבינים את ההבדל. זאת אומרת, במובן הזה, הוא סולל את הדרך פה בחיזור, הייתי אומר. אמרנו שזה מעניין, שבעצם בנקודת מוצא במגילה הזאת, מי התחיל? היא התחילה. תשאלו, הרי הקדוש ברוך הוא התחיל. לך לך מארצך ומעולתך. טוב, זה עם האבות, זה... את הרומנטיקה של איש ואישה, במובן הזה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה שלמה, אומר ככה, אני מבין שאנחנו נכנסנו למקום חדש, איש ואישה, אז הוא בעצם מתחיל, והקדוש ברוך הוא אומר, הגזמתם. אבל הנה פה אנחנו רואים שכבר התעורר משהו. הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור, והוא במובן הזה, הוא הולך צעד יותר רחוק ממנה. אז אם כן, הוא באהבה ב, 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 לדבר עליה, לדבר על, אמרנו לדבר עליה, הגוף הוא נפש, ונפש זה תכונות, ותכונות זה רוח. זאת אומרת, אפשר כל דבר כזה לתרגם עינייך יונים, עינייך את הראייה, את ה... קיצור, כל דבר כזה, הזקיפות של מגדלך, כמגדל דוד צווארך, אצילות, זקיפות... הוד שקיים פה, זאת אומרת, כל דבר כזה אפשר לתרגם אותו לתכונות ולעולם הרוח, אבל יש גם את המוחשיות שנותנת לו חוזק, תוקף, ממשות, משהו שהוא קיים, זה לא רק פעולות של אנשים, זה איברים שהם נושאים את המקומות האלה. בכל אופן, אם כן, אצלו זה אהבה וזה גוף נוכח, והיא מתארת לבנות ירושלים, מה? לא אהבה, הארצה, אפשר לומר, נכון? כאילו מה דודך מדוד, הייתי אומר, המילה המתאימה פה זה הארצה. זה לא חיבה, זה לא הנקודה. עכשיו, שימו לב, אם הייתי לוקח את התיאור שלו אליה ומנסה במילה אחת או בשתי מילים להגיד, מה הוא בעצם אמר עליה? יפה. ואם אני שואל, מה היא אומרת עליו? מרשים. יפה. ממש יפה. זה מילה מדויקת. הוא מרשים. וואו. נכון? זה משהו אחר. כאילו היופי זה ההרמוניה, זה החיבורים, זה משהו אחד. ופה, וואו, זה מרשים. דודי צח, זה גבוה, זה הארצה, זה... נכון? זה משהו גבוה, זה לא החיבורים. זה הגובה בעצם שיש פה. יפה מאוד. עכשיו מעניין, זה נקודה מעניינת, שאין לי, אני מרגיש שאני טוב לשאול אותה ולהשאיר אותה מעט פתוחה, אבל לפני שבאמת אני הולך אליה, אתם רוצים להגיד עוד הבחנות שאתם רואים פה? אלא מה הוא?
הוא יוצר את האהבה. זאת אומרת, זה לא סתם
מעביר להם מיד. איפה אתה רואה את הביטוי לזה? שהוא מייצר אהבה פה?
זה שהוא יבוא למעלה, אינך יפה פעמיים. אינך יפה, אותה יפה. אה. אבל לא תגיד אותי איתה, תגיד איתה. זה לא
יפה מאוד. זאת אומרת, העובדה שזה דיאלוג, אז לדוגמה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיניי חיונים. מבעד לצמתך. יש פה איזה שיר קצת גם. יש פה שירה. יפה. יפה מאוד. אני מנסה לראות אם יש פה עוד. נגיד, עד שיפוח היום ונסו הצללים, מלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. נכון, זה אני. כאילו, יש פה איזשהו תיאור אישי, הייתי אומר. נכון. אם כי, זה, יש לזה עוד ביטויים, אתה רואה? למה שאמרת?
זה בסוף
שוב, כולך יפה רעייתי. כולך יפה רעייתי ומום אין בה. כן, נכון. נכון? אף על פי שבחלק מהדברים זה משיק בתיאורים. יפה מאוד. נקודה מעניינת, הוא מתאר אותה, שימו לב, הוא מתחיל מלמעלה, עינייך, עינך באופן כללי, אבל עינייך, שערך, שינייך, שפתותייך, הקטך, צברך, שני שנייך, כשני אופרים, וזהו. הוא בעצם נמצא באיזה מקום גבוה בתיאור אליה, והיא ממשיכה, ידיו, גלילי זהב, שוקיו עמודי שש, מיוסדים על אדני פז. מה זה האדנים במשכן? זה כפות הרגליים, נכון? האדנים, הכל עומד על האדנים. והיא הולכת עד לאדנים. זה מעניין. כאילו, זה צועק, אני חושב, הפער הזה. אני, מה? נכון. ידיים, שוקיים, נכון. כי באמת הרושם, היא מתארת את החוסן, היא מתארת את החוזק שלו. תסתכלו, ידיו גלילי זהב, תרשיש, זה אבנים חזקות, אבנים איכותיות, חלקם אבנים שהיו בחושן. זאת אומרת, הוא עשוי מחומרים חזקים מאוד. וכשהיא מדברת על שוקיו עמודים ועדני פז, היא אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור יציב, חזק. מה? חומרים מה?
יקרים.
חומרים יקרים, נכון, אבל מה נותן חומר יקר? החומרים היקרים האלה הם אז מה, אז אני שואל, למה, מה העניין ביקרים האלה? אני חושב שהיקרים האלה קשור לקיימות. קשור אולי אפילו מה?
זה חומרים
כן. כן, יש פה באמת חומרים שאין אצלה בכלל, נכון? שימו לב, זאת אומרת, עכשיו אני שם לב, ראשו כתם פז, זה סוגי זהב, אחרי זה גלילי זהב, אשת שן, מעולפת ספירים, שוקב עמודי שש, מלא הרבה מאוד חומרים, נכון? איכותיים שהוא עשוי מהם. והיא, יש לה בכלל דבר כזה? לא, הוא מתאר את עוד דבר ועוד דבר. הוא מדמה דימויים יותר דימויים ופחות חומרים. ממה היא עשויה? ואיזה משהו מפשט כזה, שירי כזה, דימוי, זאת אומרת, עינייך חיונים, שערך כעדר העיזים, שינייך כעדר הקצובות, שפתותייך, כן, כחוט השני, כפלח הרימון, זהו, אין פה את החומרים. אז מה אנחנו לומדים מפה מהחומרים האלה? נכון, אבל גם התרשיש הוא חזק, וגם הזהב הוא חזק, וגם שן, אשת שן, זה שן אולי של פיל, היא חומר חזק, היא חומר איכותי. מה? זה חומר חלש, השן של פיל? זהב, חומר חלש, נכון. זהב הוא באמת, אם כי תמיד הזהב הוא עם סיגים, שהם הופכים אותו להיות, כאילו זהב בהגדרה, הוא כבר מכיל חומרים שהופכים אותו להיות חזק יותר. אז מה אנחנו אומרים אחרי הכל? זאת אומרת, היא מעריצה אותו, אז היא מתארת ממה הוא עשוי. וואו, עשוי מחומרים משובחים, מעולם האצילות, החומרים האלה. זה מקום אחד. והוא בעצם, כן, אז טוב, זה מעניין, והוא שר לשיר, זה לא מובן מאליו הסיפור הזה, זה לא מובן מאליו שהוא נמצא בדיאלוג, והיא נמצאת באיזושהי הערצה. אני הייתי אומר שבאותו מקום שהיא כבר מורידה אותו לפה, אז היא מעריצה. זאת אומרת, כאילו חולת אהבה אני, זה לא פה. היא הרי חולת אהבה. חולת אהבה, חולת הערצה או חולת אהבה? היא אומרת על עצמה חולת אהבה. ובעצם ליבי אולי אומר לי את הדבר הבא, שפה היא עוד לא במקום, כאילו ברגע שהיא הורידה אותו לפה, היא בהערצה, זה לא פשוט, הצעד הזה של לקחת אותו שהוא שם ולשים אותו פה, והיא שמה אותו פה, אז באמת היא כרגע בהערצה. הוא שם אותה כבר מזמן פה, והוא אוהב את המקום הזה, הוא נמצא. היא לא במקום עדיין של הרגש, אלא כי עשתה פה צעד מאוד לא פשוט, לקחת את הקדוש ברוך הוא ולשים אותו בעולם, לקחת את הדוד ולהפוך אותו למישהו שמתארים את התכונות, את הצורה, את הדברים שהוא מופיע בהם, הייתי קורא לזה ככה, ואז היא באמת עדיין בהערצה ופחות בקשר ובאהבה. מעניין. כן, נכון, זה חלק מהעניין. אף על פי שהיא הורידה אותם במקום הטהור, במקום האצילי, החזק, לא נכנסה לחושים או דברים כאלה לעולם הזה, כן. קודם כל זה נכון, האיש מחפש אישה יפה, זאת אומרת קיים דבר כזה, והיא רוצה מישהו חזק, אתה אומר זה בעצם מה שקיים פה, היא רוצה מישהו להישען עליו, ואז היא צריכה אותו גבוה, ואיפה היא אבל אוהבת, איפה האהבה שלה, קודם כל זה חלוקה יפה, זה חלוקה נכונה, ועדיין היא מתארת איזה, כאילו, אולי זה קשור למה שאמרתי, שבאיזשהו מקום ראשוני, אז באמת האישה צריכה את המישהו להריץ אותו, שהוא באמת מושא להערצה. אבל יש גם שלב נוסף של זוגיות ואהבה וקשר וחיבה, והמקום הרגשי שאישה נמצאת בו, שזה כן עובר לביחד, לשמחה המשותפת. ופה זה עוד לא נמצא שם, זה מה שרציתי להגיד. אני מסכים איתך שכאילו, באיזושהי, אבל האמת שגם אצלו, הוא באמת לא אוהב אותה פה. האמת שאינך יפה, אינך יפה. כאילו, יש פה איזה מין הליכה למקום הזה. יש אפילו גילויים כאלה של משהו שהוא באמת אוהב, כאילו, הפעמיים, השיר שהוא שר לה. ועדיין זה התפעלות, אפשר לומר, מיופיה, ופה זה הערצה, כמו שאמרנו, לחוזק, לחומרים, לשלמות, הייתי אומר. כן, ואז במובן הזה זה הבחנה קצת בין איש לאישה. אני חושב שהדברים משלימים, אני לא רואה סתירה בין שתי אמירות האלה. טוב, אז ראינו קצת, מישהו עוד רוצה להוסיף איזה הבחנה? טוב, אנחנו בציפייה ובדריכות לראות מה השלבים הבאים, איפה היא תהיה, נכון? לראות את התהליך, לראות מה עובר, אבל פה באמת הוא ירד לתוך העולם מצד אחד, ומצד שני היא מדברת עליו בהערצה גדולה. טוב, אז בואו נלך לעוד מקום. שומעות את הדבר הזה בנות ירושלים, והן, יש להם עוד שאלה, או הם שמעו מה דודך מדוד, והן עכשיו שואלות, אנה הלך דודך היפה בנשים? אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. מה זה? הן בעצם פונות, ואחרי שהם הבינו מה דודך מידות, שמעו מה דודך מידות, אז הן שואלות אותה, אנה הלך דודך, היפה בנשים, רגע. אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. אני שואל, סליחה? אתם שואלים, אנה הלך? הרי היא מחפשת אותו, מה אתם שואלות? מה? זאת אומרת, היא לא יודעת, זה לא איפה הוא. איפה הוא? היא שואלת אותם, אם תראו אותו, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. אז היא הניחה שאין רואות אותו, והן מסוגלות לפגוש אותו. אז עכשיו, מה? כן, אבל האם הזה, הוא מייצר פה ייתכנות. הדבר הזה הוא ייתכן. אז אני שואל, מה היחס בין זה? בעצם היא אומרת, אם תראו אותו, תגידו לו. בסדר, נגיד לו. תגידי, לאן הוא הלך? אני שואל, מה היחס ביניהם? זה לא, זה משהו שצריך להבין אותו. אבל אני באמת, אולי זה חלוקה. זאת אומרת, אם, יכול להיות שבסיטואציה מסוימת יפגשו אותו. בטח, אמרנו, אומות העולם פוגשים אותו בחיים, במציאות, בטבע, בחיים. הייתי אומר שבעומקם הם מגלמים אלוהיות, אז יש להם את המקום הזה. יחד עם זאת, אנה הלך דודך, זה באיזה מרחב לחפש אותו. כאילו, תני לנו מפתחות, זאת אומרת, את הייתי איתו בקשר, את יודעת, אתם כבר, הייתה, ראינו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, כבר אחרינו הדבר הזה, אתם נמצאים, אז תני לנו אזימות, ויחד אנחנו נבקש אותו. נכון, נכון. היא אמרה, אם תראו, והן אומרות, נכון. ולפי דעתכם היא שמחה מהתשובה שלהם? מה?
יונה.
אז בוא נראה מה יונה. אז אם כן, אנה הלך דודך היפה בנשים. תראו, כשאומרים היפה בנשים, אז במובן הפשוט לפחות. אני לא אומר שאין רבדים אולי נוספים, אבל במובן הפשוט, מה זה? משהו טוב, לא? היפה בנשים, זאת אומרת, זה בא ממקום טוב, זה לא בא ממקום רע. אז אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך ונבקשנו אימך. מה זה, מה ההבדל בין הליכה לבין פנייה? אנה הלך, אולי זה תנועה ראשונה, אנה פנה, זה כבר אולי תנועה שנייה, זאת אומרת, יש הליכה, פנייה, אולי. שמה? רגע, המילה הלך, מה זה, איזה כיוון? דודי פנה הלך, אתה אומר, פנייה זה אזימות. והליכה, כן, נכון, אתה צודק, זה לא ראשון ושני. הליכה זה תנועה ממקום למקום, פנייה זה כיוון, זה שינוי כיוון. אז מה רחוק יותר? הפנייה יותר עמוקה. הליכה זה ממקום למקום, היא יכולה להיות אפילו קצת טכנית. בסדר, התרחק קצת, אנה הלך, נביא אותו. אנה פנה זה כאילו פנה, זאת אומרת. כיוון את עצמו לאיזשהו דבר והולך אליו, אז יש פה איזה משהו שיכול להרחיק יותר. אז אם כן, אנה הלך, ויותר מזה, אנה פנה, ונבקשנו עמך, אנחנו מוכנות לבוא, לצאת איתך ולבקש אותך.
אתה תורן, לא מתאים
לעזור להם, אז אני שואל, מה זה נבקשנו? בשבילה או בשביל עצמן? לא ברור. אין פה אמירה שבעצם אנחנו מתחרות איתך עליו, נכון? זה לא הולך עד למקום בוטה. מה? זה לא מקום בוטה, אבל אימך, אנחנו נבקשנו, אבל נעשה את זה, כולנו ביחד נצא למסע לחפש אותו. עכשיו, האימך הזה, האם אימו זה תפלות אליה? זה בהכרח בשבילה או יכול להיות גם בשביל עצמן? אנחנו נבקש אותו, אם היה כתוב נבקש אותו ביחד, אז כל אחד את שלו, ועושים ביחד, בסוג של שוויונות. כשמישהו אומר, אני אמך, אמו אנוכי בצרה, לצורך העניין, אני רואה שהיא כן, הן כן באות אליה, ואז אני פחות רואה את החוסר, את הבעיה שאתה מציין. זאת אומרת, להיות אמו, אני אמו, זה אני בא למקום שלו. אז המקום שלה הוא ברור, ואנחנו אמך בבקשה שלך. אנחנו באמת, מה אתה רוצה להגיד? נבקשנו, כן. מה? אז אם עבורך, אז באמת יש פה אמירה, נבקשנו עבורך, אין לנו צד, אתה צודק. מבקשים עבורך. מבקשים ממך, אני מסכים, שאחרי הכל אין גם בתוך הסיפור. האם זה ברמה בעייתית? לא בטוח. המלך הזה, 60 אל המלכים, 80 פילגשים, ועלמות אין מספר. המלך הזה, יש לו יותר מאחת. יש אחת מיוחדת מכולם, אבל המלך, כמו שלמה המלך, יש לו 1,000 נשים, וזה לא סותר. יש אחת מיוחדת מכולם. אגב, מי המיוחדת של שלמה? מעניין. מה אתם אומרים? מי נזכרת יותר מכולם? רק פרו. שונה קצת. אבל בפסוקים רואים, חז"ל יגידו במדרשים שאת חנוכת המקדש הוא צרף לנשיאת פרו. הוא אמר, זה ביחד. שני הדברים האלה, זה אותו דבר. אחרת אין שום משמעות. מה, אין, מה אתה מערב שמחה ושמחה? זה לא שמחה ושמחה, זה אותו דבר מבחינתו. וואו. ואת פרו עם חנוכת המקדש אותו דבר. מה אתם אומרים? חז"ל מבקרים, אבל מבקרים על ההגזמה אולי, אבל לא על המהות. המהות אחרת, מה? דיברתי על זה פעם. כן, להשרות שכינה בעולם זה להביא את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם, לתוך המציאות של החיים. לא להשאיר אותו שם. שם זה לא שכינה, שם זה... השכינה אין לה מקום, להביא אותו לתוך העולם בכל עוצמותיו של העולם. ובת פרעה סימלה את הדבר הזה, סימלה את הקשר לעולם, לתרבות, למציאות, ושם שלמה ראה את הדבר הזה, ולחבר את זה לחנוכת המקדש, זה בעצם להגיד, הסיפור הזה של המקדש, הוא בא להביא את הקדוש ברוך הוא לכל העולם. הנה הביטוי, העולם פה, נמצא, ותראו, זה חלק מהסיפור. מה אתה אומר? אתה אומר, המקום הזה הוא יהיה להם מקום מפגש. טוב, גם כיוון ש... בהחלט יש לו מקום. בואו נמשיך. אם כן, אז הם שאלו את השאלה הזאת, והיא עונה להם, דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט בשושנים. מה זה? איזה תשובה היא נותנת להם? מה? מה התשובה? דודי ירד לגנו. איפה זה גנו? אנחנו מכירים את הגן שלו? אנחנו מכירים. איפה הגן שלו נזכר כבר? אני חושב שהגן שלו... מה? בפרק ד', נכון? מה אתה אומר? סוף פרק ד'. גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, שלחייך פרדס רימונים, שם נמצא הפרדס, הפרי מגדים, נרד וחרקום, קנה וקינמון, זה כל הריחות הטובים שנמצאות, בגן שבתחילה הוא גן של אחותי, והוא נעול בנקודת המוצא. אבל באיזשהו שלב, היא מזמינה אותו, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו שנמצא אצלי. אז למה זה גנו? גנו שבגני. או גני הוא גנו, כי הוא... זה שלא הסיפור. אז זה המרחב שלו, זה המרחב המשותף שלו, ויש נקודת מבט שאנחנו אומרים, זה שלה, הגן הוא אחותי חלה, ויש נקודת מבט שאומרת, הגן זה הדוד, יבוא הדוד דודי לגנו ויוכל פרי מגדה, והנה באתי לגני אחותי חלה, עריתי מורים, בסמי אכלתי, יערים דבשי, שתיתי, עינים חלבי, שתו, אכלו וראו, כן, איך הלשון שם? כן, שתו ושחרו, אכלו רואים, שתו ושחרו, דודים בסוף? בסדר, יפה. אז אם כן, זה הגן, זה הגן שאנחנו מכירים. אני חושב שאין עוד גן שנזכר במגילה הזאת. אז אם זה כך, אז מה כתוב כאן? דודי ירד לגנו. רגע, הוא אצלך עכשיו? מעניין. מה זה שונה מיבוא דודי לגנו ובאתי לגני? דודי ירד לגנו, שם זה דודי בא. מעניין מה הפער ביניהם. להרוגות הבושם לראות בגנים וללקוט שושנים. מה זה? אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. זה קרבה או ריחוק? זה קרבה. אז רגע, הדוד הוא במצב של קרבה עכשיו או במצב של ריחוק? אני מזכיר לכולם, אנחנו באמצע משבר, נכון? הדוד ברח, היא מתארת אותו, היא חטפה מכות מהשומרים, והיא בעצם תארה אותו ואמרה להם לפני כן, כן, אם תראו אותו, אז תגידו לו משהו. ועכשיו ממשיכים לתחקר, מחפש אותו אימך, והיא באה ואומרת, הוא אצלי? אז מה עשינו? מה? היא
יודעת שגם הרחוקים, זה לא
נכון. לא שומע?
היא יודעת שגם הרחוקים יש בהם עניין של קירות.
מה זאת אומרת שגם הרחוקים יש בהם עניין של קירות?
גם שהוא מורה אתה, זה חלק מהתאריך של...
כן, אתה אומר, קודם כל, היא רואה אותו, שימו לב, גם אם הוא נעלם, זה לא כאוס. היא לא בכאוס, נכון? זה דבר אחד. אבל אני שואל, איפה רואים שהוא נעלם פה? אין פה... מה אתם אומרים? מה הבעיה פה? אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, איזה יופי. אז מה, איך זה מתקשר לסיפור? הרי בסיפור הוא הלך, והיא לא מוצאת אותו, והיא מחפשת אותו עכשיו, והנה, מה? הן שואלות, בוא נבקש אותו עמך. אז אנחנו היינו מצפים, היא תיתן אזימות כללי, והיא תגיד מה הכיוון, והנה, הוא בגן. בגן? אז למה את באה אלינו? את יודעת איפה הוא. את יודעת איפה הוא? חוץ מזה, אני לדודי ודודי לי, מה הבעיה? הכל בסדר. זאת אומרת, היא דוחה אותם. זה מה שאתה רוצה לומר. מה? אבל היא פנתה. אתה אומר, היא פנתה, ועכשיו היא דוחה. זה לא יפה. אז רגע אחד, היא פנתה אליהם, נכון? אם תראו אותו, עכשיו הם אומרות, בואו נחפש ביחד, ככה אולי נראה אותו. לא, לא, לא. זה לא בעיה קצת? אמרת להם, אם תראו אותו, הם מתנדבות עכשיו להיות צוות חיפוש יחד איתה. מה זה אם תראו אותו? רק במקרה? אנחנו מוכנות להתפנות ולצאת איתך לחיפוש. מה קרה? היא לא ביקשה. אולי מבחינתן... הם מתנדבות לזה, וזה ראוי להערכה.
אבל היא לא רוצה
לא, לא. אתה שואל למה היא לא איבדה אותו, ברור לה שזה הסיפור שלה, זה לא הסיפור שלהם. אתה מחפש מישהו, אתה אומר, למה לא חיפשת, ביקשת מכל מיני אחרים לחפש איתך? זה חיפוש שלך, זה לא חיפוש שלהם. וזה מובן, וזה בסדר גמור, רק אני אומר, אם היא שיתפה אותם, אם תראו אותו, תגידו, בואי נבקשנו אימה. לא, לא, תודה. יש פה משהו, אתה שומע פה איזשהו קושי מסוים, אני לא אומר שאי אפשר לחצות אותו, אבל מה אתה אומר? לסנגר עליו, כן. אתה אומר, היא התכוונה משהו מאוד מאוד מינימלי, ופתאום הן מציעות את זה, תודה רבה, תודה רבה, אני אסתדר. זה מה שאתה אומר. כן. לדוד, בין החברות לדוד. טוב, בדרך שלכם יש שהלכו, אני רואה שגם דעת מקרא הולך בדרך שלכם, אני רוצה ללכת בדרך אחרת, אני חושב. תראו, היא לא מתארת את מה שהיה בסוף פרק ד', בתחילת פרק ה', משהו אחר לגמרי. שמה הוא ירד לגן, ומה הוא עשה בגן? הוא מתאר את הגן שלה, זה הנושא. ובגן שלה, כל הריחות וכל הטעמים, הייתי אומר, כן, כל הריחות וכל הטעמים, ובאתי אחותי, אריתי מורי, בסמי, אכלתי יערים, דבשי, שתיתי יינים, חלבי, איכלו דודים, שתו ושיחו רעים. איזה יופי, נכון? מה זה, זה, הכל פה חיבורים, הכל פה שפע. פה זה לא. פה הוא בא, יש פה משהו גבוה, והייתי אומר מפחיד גם. הוא בא לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים. מה זה ללקוט שושנים? שושנות הגן, שושנה בגן גדלה, והוא לוקט את השושנים ולוקח איתו. הוא מאוד מורם, מאוד מתאים להערצה שהייתה לה אליו. אין פה קרבה, לפחות בנקודת המוצא פה. ואני לא בטוח, ואני אומר גם המשפט, אז זה קודם כל המשפט הראשון. הוא משפט שבעצם אומרת, הוא נמצא בגן. בגנו. גנו הזה יכול להיות חלק מהגן שלה, ויכול להיות גם גן רחב יותר. לפני כן, הגן שלה הפך להיות גן שלו, כי כל מה שהוא שלה הוא שלו, כי הוא המלך, השייכות הגדולה היא אליו. פה גנו יכול להיות גם רחב, יכול להיות גם גנו שהוא גני. יש לו גן, והוא ירד למטה והוא לוקט שושנים. זה אחד הביטוי, על ללקוט שושנים, את הביטוי הזה, אני שמעתי הרבה פעמים בחיי, בהלוויות, שאומרים את הפסוק הזה, הוא דודי ירד לגנו ללקוט שושנים, את השושנים היפות הוא לוקט ולוקח אותם אליו, הוא את הריח ואת הלקיטה הזאת, והשושנים כבר מפסיקות לגדול פה. אני לא יודע אם זה באמת מאיפה המקור לדבר הזה, זה מעניין, אני משער שיש בחזל משהו כזה. אם עוד מעט אנחנו נראה מדרש שמתכתב עם הדבר הזה, לא בדיוק בצורה הזאת, אבל בכל אופן זה נקודה אחת. ואם זה כך, אז גם אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים, אני שואל מה יש כאן בתוך אני לדודי ודודי לי, זה מכוונות. היא קיימת, אבל זה לא מפגש דווקא, זה לא, הוא הרואה בשושנים, הוא לא עכשיו איתי, אנחנו לא ביחד. ולמה היא מוסיפה את אני לדודי ודודי לי? לפי התיאור הזה, זה סוג של איזון. זאת אומרת, דודי ירד לגנו, לערוגות הבוסם, לראות בגנים וללקוט שושנים, אם רק היינו נשארים כאן, היינו במידת הדין. שהוא, אין אותי, אני לא צד בעניין, והוא לוקט, הוא בא, הוא ערוגות הבוסם, הוא עושה את התנועה ככה של להריח את מה שיש כאן, אנחנו יודעים, ממקום אחר, כמעט ברור לי, אני אומר עכשיו בזהירות, ברור לי, לא ברור לי, אבל ריח ניחוח, כשהקדוש ברוך הוא מריח, אנחנו יודעים איפה זה. איפה זה? בקורבנות. כשמקריבים דבר לקדוש ברוך הוא, אז יש קורבנות ויש ריח ניחוח להשם. יש איזה צד שכשהעולם הזה מתבטל, אז יש איזה עילוי גדול של העולם. העולם הוא מלא בחיסרון, וההתבטלות הגדולה הזאת, הקורבן, הוא בעצם איזה צד של עילוי, ואנחנו נמצאים במקום של ריח ניחוח. הריח ניחוח והללקות שושנים, אני חש שהוא נמצא פה בתוך הפסוקים האלה. ואם כך, אנחנו ממשיכים פה איזושהי תקופה של דין ורחוק, שהוא עזב אותה, והיא מעריצה אותו, וגם כשהוא בא למטה, הוא לא פה. עכשיו, בשלב הזה, הוא לוקט שושנים וחוזר למקומו, הוא רואה בשושנים, לוקט שושנים, רואה בשושנים, אני חושב שזה איזושהי תנועה אחרת, שבעצם מתקיימת כאן במילים האלה. אתה אומר, לפני כן רואה בגנים ולוקט שושנים, ועכשיו חיברנו את הרואה לשושנים. קודם כל זה הרע יפה. כאילו, הייתי אומר, זה שני שלבים. אז בואו נראה את ה... דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, לראות בגנים, במרחב הנתון שנקרא גנים, וללקוט שושנים. שלב הבא, לראות בשושנים. זאת אומרת, לראות זה משהו רחב יותר, ללקוט שושנים זה משהו ספציפי יותר. בהתחלה זה לראות בגנים, במרחב הגדול, ומתוך המרחב הגדול יש את לקיטת השושנים. עכשיו, המרחב הגדול מכוון לשושנים. מה זה אומר? רואה הכוונה או רואה את הצון שלו, או רואה את עצמו, לוקח את עצמו, מוביל את עצמו. הוא הרי, ראינו אותו עם הצון, ראינו אותו כבר, והוא חזר פה. לראות את החיים, את המרחב שלהם, את מה שנתון בהם. מה? מראה איזה כבשים, אתה שואל? לא, זה יכול להיות. מרבץ, מרבץ אולי. מה?
לא רואה את
הצמחייה? לא, רואה צון, מה זאת אומרת? המילה לראות בצמחייה, אני לא מציע, לא מכיר אותי. מראה... אני חושב שאין מראה על צומח, אני לא יודע. אבל בואו, ברשותכם, אני רואה שהזמן שלנו בורח. אז אם כן, זה התיאור שאני חושב שקיים פה. מה? אז לפי דבריי, היא מתארת את המרחב שהוא נמצא, היא מתארת עכשיו מקום קשה, שבעצם אי אפשר להתקרב אליו. דודי עכשיו הוא עושה דברים לא פשוטים. מה עושה דודי עכשיו? הוא עכשיו נמצא יורד לגנו, רואה בגנים, לוקט שושנים. יש קשר, אבל הוא מופשט. מה?
למה
הוא לא מצטרים? מעניין. תראו, יש מדרש, בואו נקרא אותו בקצרה. אם נראה שלא נסיים, אז בשבוע הבא אנחנו נראה אותו. אומר רבי עקיבא, במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי בפרשה, בשלח, אם אני לא טועה. זה פרשת שבוע אולי, על שירת הים. אז כתוב פה ככה, שיבחו, דיבר נאותו ושיבחו של מי שאמר והיה עולם. שמה? שיבחו אותו לפני אומות העולם, שהרי אומות העולם שואלים את ישראל, מה דודך מדוד? שכך אתם מומתים עליו. תראו מה זה. מה דודך מדוד? אתם כל כך משלמים מחירים. הרי נשאו את רדידים מעליי, שומרי החומות. הם רואים אותה מוכה. אז בא המדרש ואומר, מה דודך מדוד שאת סובלת כל כך ואתם מומתים עליו? מה מיוחד בו? וכך אתם נהרגים עליו. כי עניין שנאמר על כן על עמות האבוכה, ואומר כי על כן הורגנו, עליך הורגנו כל היום. ואז יונה, נאמר לכם מקצת שבחו. בואו אני אספר לכם מקצת שבחו. אי אתם מכירים אותו, דודי צח ואדום, ראשו כתם פז. עד זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. זאת אומרת, מה יונה להם בעצם? הערצה, מאוד מתאים למה שאמרנו. אבל השאלה, מה דודך מדוד, הייתה על מצבן כמי שסובלים כל כך ונהרגים עליו כל היום. אז תגידו לי מה הוא, ואז התשובה מרוממת אותו ומעלה אותו ומעריצה אותו, היא מאוד מתבקשת. זה עוד יותר מראה שזה לא המושג של אהבה ביני לבינו, זה הרצה. כי הוא עכשיו, הוא גורם לי לסבול, אז על מה אתם סובלים כל היום? אנחנו סובלים כל היום כי דודי צח ואדום, יש פה משהו גדול. זה מקום אחד. כיוון ששמעו אומות העולם, נאות, מילים קצרות קצת, שיבחו של מי שאמר והיה עולם. מה? נאות מלשון, לא נאות הסכים, אלא מלשון נוי. נאות שבחו של מי שאמר והיה עולם. אז אם כן, הם שמעו את הדבר הזה, אמרו להם לישראל, אמר להם לישראל, אנה הלך דודך, ונבקשנו עמך. למה נבקשנו עמך? אנה הלך דודך. אמרו להם לישראל, נבוא עמכם. למה? איך זה, מה ההקשר פה?
אמרו להם לישראל,
כן, זאת אומרת, יש פנייה נוספת שלהן, בואו נלך איתכם, וישראל אומרים להם, אין לכם חלק בו, אלא אני לדודי ודודי לי, וגומר. זה מה שאתה אמרת, נכון? קצת. זאת אומרת, המדרש, כן, אני לדודי ודודי לי, זה בינינו, אין לכם בעצם חלק בו, אבל אני פה באמת שואל את עצמי, נגיד אפילו במדרש פה, האם המדרש ראה את החלק הקודם? באמת שאני חושב עוד פעם, אני לא עד הסוף מבין את המדרש. המדרש בנקודת מוצא אמר, אתם נהרגים עליו, אז על מי אתם נהרגים? והיא עונה בדברי הרצה. אחרי דברי הרצה הם אומרים להם לישראל, כיוון ששמעו אומות העולם נוי שבחו של מי שאמר והיה עולם, זאת אומרת, כאילו היא העריצה אותו, ואומרים, וואו, כזה גדול? אז גם אנחנו רוצים לבוא. זה בעצם התיאור פה. זאת אומרת, בגלל גודלו, בגלל הרושם, ההרצה הזאת שדיברנו עליה, אומות העולם אומרים, גם אנחנו רוצים להצטרף לסיפור. אז נבוא עמך, עמך, ישראל עונים לה, אני לדודי ודודי לי, אין לכם חלק בו, כאילו, אלא אני לדודי וכולי וגומר. זאת אומרת, סוג של הרחקה. כן. אז מה זה נלענו? איך אתה מבין את זה? זאת אומרת, עכשיו אנחנו לא יכולים. זאת אומרת, קצת כמו שעונה יעקב לעשיו. עשיו אומר, נלך לנגדך, בוא נלך ביחד. הוא אומר, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. יהיה זמן שאנחנו ניפגש, אבל לא עכשיו. אז פה חכמים אומרים, נלענו עד שנבוא עמכם לבית מקדשו. ובבית מקדשו מה? אנחנו מסכימים. אז למה עכשיו לא? עוד אין את כל החיבורים. נכון? אז התיאור השני הזה לפחות, הוא בעצם נותן משמעות של אני לדודי ודודי לי, לא במיטב השלם שלו. כאילו כשהיא תהיה במיטבה, אז גם להם יהיה מקום. זה מה שעולה מהמדרש, נכון? כשהיא תהיה במיטבה, גם לכם יהיה מקום. כשיהיה מקדש, אתם תהיו חלק מהסיפור. עוד אין מקדש, אז אתם לא חלק מהסיפור. האם באיזה רמה אנחנו נדבר בתיאור השני על הסבל, על האיסורים שיש לה, זה דבר מעניין. אני חושב שיש פה מציאות מורכבת. מצד אחד זה גנוב, אולי זה המרחב שקשור אליה גם, והוא ירד אליו. מצד שני, לא למקום של קשר, אבל כן, אני לדודי ודודי לי, ואני מרגיש שיש פה משהו שהוא באמת, הוא לא חד משמעי, הוא לא, זה יצירת מרחב גבוה, מרחב שהוא לוקד שושנים, מרחב שגם אני חלק ממנו, וזה מרחב שלכם אין חלק בו. אפשר להוסיף את זה, וזה לא בסתירה למה שראינו, לא כפרשנות, שזו הכוונה המיוחדת, המוצבעת, זאת לא, זה לא השיח הגלוי, אבל אני חושב שהדבר הזה קיים כאן. טוב, אז שלום.